טוב, שלום וברכה לכולם. אז אנחנו התחלנו סדרה שנקראת התבוננות פנימית, ואנחנו דיברנו בשיעור קודם על בעיקר סביב המשנה של רבי אברהם בן הרמב״ם. כל מיני צורות שהיו אצל חכמי ישראל להיכנס למעין מצב שהוא מדיטטיבי כזה, שיש בו התבוננות עמוקה, פנימית, מרוכזת מאוד במעשה השם. אז אצל רבי אברהם בן הרמב״ם זה היה דרך התבוננות בטבע ובסדר האלוהי של המציאות. גם אצל הרמב״ם זה מובא הדבר הזה, וזה שלב, זה דרך אחת להיכנס למין מצב תודעתי נקי של התבוננות, בלי הפרעות מבחוץ ובלי הפרעות פנימיות, שמביא את האדם לאהבת השם ומביא אותו גם לשלב שהוא יכול להוביל למדרגות יותר גבוהות של רוח הקודש, של נבואה. כלומר, היכולת להתרכז, להתבונן, להעמיק, הוא מדרגה בדרך למעלה, בסדר? אז היום אנחנו נראה עוד דרך. עוד דרך שהיא בעצם דרך שמובאת אצל המקובלים, אחת הדרכים, והשלב הבא שאנחנו נראה זה הדרך של הנביאים, בסדר? אז שוב, אני הסברתי גם בשיעור קודם וגם היום אני אגע בזה, אני אפילו אצטט את רבי חיים ויטל, שבשביל להגיע לרוח הקודש לא חייבים את כל מה שאני אומר עכשיו, אלא פשוט זה יכול לבוא על ידי התורה והתפילה, על ידי שאדם מתעלה במידות וטהרת נפש גדולה ועיסוק בתורה, הוא יכול לזכות לכל המדרגות הכי גבוהות. אבל בכל זאת אפשר להתבונן גם על הדרך להגיע לשם בתור באמצעים שונים שכן הונחו לפנינו על ידי חכמי ישראל. זהו, אוקיי. באופן כללי, הנושא שלנו, כן, אולי לא אמרתי בתחילת השיעור, זה כאילו קשר בין היהדות והמדיטציה, התנ"ך, איכשהו רואה את זה. בסדר? אז שוב אני חוזר, ההגדרה של המצב המדיטטיבי, אמרתי זה בשיעור קודם, זה השקטה קודם כל של הרעש הפנימי והחיצוני, ויכולת להגיע לאיזה מעין תודעה נקייה כזאת פנימית שהיא מובילה לעוד שלבים, ליכולת להיפגש עם תכנים יותר עליונים וכו'. אז המטרה אצל המקובלים זה לזכות להערה רוחנית שמכונה רוח הקודש, בצורה עקבית אצל כל החכמים. אז אנחנו רואים שדוד המלך הוא מתפלל, לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, אז, כן? אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אז אנחנו רואים שהוא ממש אומר, רוח קודשך אל תיקח ממני. מתי זה בעצם, הוא אמר את המזמור הזה, זה תהילים נון א', הוא אמר אחרי האירוע שנתן הנביא, הוכיח אותו. וכתוצאה כנראה מהסערה הרגשית, הנפשית, שהוא חווה מבפנים, אז הוא מבקש מהשם שיחזיר לו את הלב ואת השכל הנקיים מכל מחשבה חיצונית, ישיב לו את מדרגתו הרוחנית שהסתלקה אולי ממנו כנראה. אז הוא מתפלל ללב טהור, בסדר? עכשיו, מה זה רוח הקודש? מה ההגדרה של רוח הקודש? הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ב', פרק מ"ה, הוא מביא 11 מדרגות בנבואה. של נבואה, שהשתיים הראשונות זה רוח הקודש. והוא מציין שמה שאדם שהוא בעל רוח הקודש, זה יכול להתבטא בכמה אופנים. זה יכול להתבטא כרוח גבורה, כמו שמשון, שכתוב שרוח הקודש הייתה מקשקשת לפניו כזוג. ושהוא מתעורר לעשות איזה מעשה גדול לטובת הרמב"ם, כותב קבוצת חסידים, אני הייתי אומר היום, לטובת עם ישראל. אז רוח הגבורה הזאת, ושהוא מרגיש בקרבו עזר אלוהי, ככה הרמב"ם כותב. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא לא אותו אדם שהוא היה מקודם, שיש לו איזה סיוע ממרום. זה יכול להתבטא לא רק כרוח גבורה, זה יכול להתבטא גם כרוח חוכמה, שפתאום אדם מתחיל לומר חידושים, והסדר האלוהי של המציאות, הרב קוק כותב באורות הקודש, גלוי לפניו. כלומר, האמת מתגלה לו פתאום, הוא פתאום מודע להמון סדרים אלוהיים, לעולמות פנימיים, לדברים שלא היה מודע אליהם קודם, לא הייתה לו שום גישה אליהם, ופתאום הוא שם, וזה התבטא בזה שהוא פתאום יתחיל לומר שיעורים, או לכתוב ספרים, או פתאום יש לו יכולת גם, אתם יודעים שהרב קוק יש לו פרק מאוד יפה באורות הקודש, שהוא אומר שמי שהמשנה הרוחנית שלו סדורה מלפניו, יש לו יכולת גם להסביר את עצמו בצורה בהירה. כלומר, ברגע שהמשנה הרוחנית היא לא בהירה לך, אם נגיד לא הבנת את השיעור, אז אתה לא תוכל להסביר אותו לאחר, נכון? אבל אם הבנת את העומק, את הרעיון, את זה, אז אתה תוכל להסביר את זה בקלות לאחר. בצורה של משנה סדורה, סודרת, ברורה, בהירה. אז אדם שהוא בעל רוח הקודש, הוא מסוגל לתרגם לאנשים מבחוץ כל מיני דברים שאין להם שום מפגש איתם. משנה רוחנית סדורה, בהמון נושאים, זה גם רוחב של הבנה וכו'. מכל מקום, יש פה שינוי, בוא נקרא לזה ככה, יש לו קליטה מוגברת של בעל רוח הקודש מהסוג הזה של רוחניות, יש לו בהירות של הבנה, יש לו מודעות מאוד גבוהה לרוחניות, מה שבני אדם אחרים לא בהכרח רואים, וכמו כמעט חוש נוסף. ותארו לכם שהיה פה עכשיו בכיתה אדם בעל חוש פחות משלנו, נכון? נניח, הוא חרש. אז הוא היה רואה אותי, היה רואה כל מיני תנועות שאני עושה ואת השפתיים זזות, אבל לא היה כל את השיעורות, אני צודק, נכון? או שהוא היה עיוור, אז הוא היה שומע אותי, אבל בכל זאת לראות אדם, דיין לא יכול להיות עיוור, כי יש קליטה מאוד חזקה של פרטים ואינפורמציה דווקא דרך הבעות הפנים ותנועות הגוף וכו'. בסדר, זאת אומרת, זה ודאי יותר. עכשיו בוא ניקח הפוך. זה אמרנו שאם אנחנו ניקח חוש אחד ונוריד. בוא ניקח עכשיו, שלנו יש חמישה חושים, נכון? תארו לכם שהיה פה אדם שהיה לו עוד חוש, שלנו אין. זאת אומרת, הוא היה, אנחנו לעומתו היינו כמו הקודם, שהיה לו חוש אחד פחות, אנחנו היינו לעומתו בעלי חוש אחד פחות. הייתה לו, ככה מסביר הרב שם טוב, רב שם טוב גפן, את עניין הנבואה. כלומר, הנביא, אנחנו אומרים פה רוח הקודש, הוא בעל, הוא כמו אדם בעל חוש שלנו אין. יש לו קליטה של המציאות הרבה יותר מוגברת משלנו. הוא קולט את האירוע בצורה שאנחנו לעומתו חסרי אינפורמציה עיוורים, אנחנו לעומתו עיוורים, והוא, או חרשים, והוא קולט הרבה יותר מאיתנו. עד כאן זה ברור הנקודה הזאת?
יש אנשים כאלה,
מה?
היום יש גם אנשים כאלה?
היום יש אנשים בעלי רוח הקודש. נבואה זה עוד יותר. נבואה זה כבר פיתוח של רוח הקודש, זה כבר מתנה ממרום. רוח הקודש אדם יכול להגיע במאמץ שלו. כלומר, תהיה צדיק גדול, תזכה לרוח הקודש. צדיק ממש גדול, חסיד וכו'. תיקח את ספר מסילת ישרים ממש ברצינות. זה אפשר להגיע רחוק קודש. הנבואה לא בהכרח. נבואה זה תלוי ברצון השם, קודם כל, לפעמים צורך של הדור, כן, מצב הרוחני של הדור. יכול להיות מצב מאוד טוב, כן, יש בית מקדש, אז זה נבואה הרבה יותר נגישה, כן, יש להקות של נביאים, כמו שהיה בימי קדם. תקופת שאול ודוד וכו', שהארון הברית היה ביניהם, ומשכן וכו', אז בסדר. או מצב מאוד גרוע של הדור, זה גם יכול להיות שמצריך עכשיו איזה שליח שיושיע אותם ממצרים, נכון? משה רבנו. זה גם יכול להיות. זאת אומרת, צריך צורך של הדור, צריך רצון השם, צריך שהאדם יכשיר את עצמו לכך. זאת אומרת, זה לא, נבואה היא לא חלה על אדם שלא יכשיר את עצמו לכך. זה חלה רק על אדם שהוא חכם, גיבור ועשיר, וענב. ככה בעצם הגמרא מביאה, בסדר? זה צריך להיות חכם גדול, זאת אומרת שחכמי ישראל, הוא לא נופל מהם, בוא נגיד, בדורו, אלא עד רבה. הוא ידוע בחוכמתו וכו', ועל גבי זה יש פה עוד קומה. של... אוקיי, צריך גם קדושה גדולה, מידות טובות, טהרת נפש, צריך פה המון תנאים. בכל אופן, אז אמרנו שאדם שהוא בעל רוח הקודש, אז יש לו קליטה מוגברת של הרוחניות, מודעות גדולה, לפעמים גם שינוי גמור של כל האישיות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מדויק, מאוד לוקח את העניין הרוחני מאוד ברצינות. ועכשיו, יכולה להיות השגה כללית, ויכולה להיות השגה בפרטים, כן? אז השגה ברורה, בהירה, זאת אומרת, יש לו על ידי רוח הקודש יכולת לקבל מידע שלא היה לו זמין באופן אחר. זה גם יכול להיות. סתם, אפילו לקרוא סיפורים על הרב מרדכי אליהו, יש לו כל מיני סיפורים, אבל חלקם הם בספרים שלו, אביהם של ישראל. אתה רואה שזה אדם שחי בדורנו, ובוודאי שהייתה לו רוח הקודש. כאילו, זה אין שום ספק בכלל. בסדר? כן. גם הרב קוק הייתה לו רוח הקודש, זה פשוט. הוא גם כותב את זה. הוא כותב, הנני רואה ספיחי נבואות צומחות ובני נביאים. זה פרק מצונזר, זה נמצא בשמונה פרקים, בשמונה קבצים, באורות הקודש. הנני רואה אור אליהו עולה, ובני נביאים ניבאים, וספיחי נבואות צומחות. זה הכיוון שם של תחילת הפרק. מה זה הנני רואה בעיניי, אור אליהו עולה? מה אתה מתכוון? מה אתה מתכוון? כוונה שהייתה לו, כבר שאלו את הרב ציודה, לרב קוק היה רוח הקודש, אז הוא אמר, הנה, ודאי, תסתכל. תראה מה הוא כתב, הנני רואה אור אליהו עולה. ברור הנקודה הזאת? ודאי, משנה כזאת עליונה, רוחנית, מדהימה, זה רק ברוח הקודש. כן. צריך עזר ממרום, כן. הרוח הקודש? תראה, זה מתבטא גם בצד החומרי, אבל במובן הזה שאדם יהיה לו השגחה הרבה יותר עליונה, מדוקדקת, סייעת הדשמת הרבה יותר גדולה. בסדר? זה לא שהוא פתאום יהפוך להיות יפה תואר וכו', זה לא הכוונה. אלא ודאי שהוא חי במדרגת חיים לגמרי שונה, וזה יתבטא גם בחומריות. בכלל צריך לדעת שהרוחניות היא מתבטא בחומריות. אנחנו רואים שאליהו הנביא השאיר לאלישע את הדרת אליהו. השאיר לו את המיל שלו, מה צריך את המיל שלך? אה? לא, הקדושה של הצדיק היא מתפשטת גם על הקניינים החומריים שלו. כמו שהחמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא לא אכל תבן שאיננו מאוסר. לא הסכים. כלומר, הקדושה של רבי פנחס בן יאיר היא התפשטה עד כדי כך, על הבהמה שלו אפילו, בסדר? יש סיפור כזה בגמרא גם כן, על בהמה שהיא לא הסכימה לעשות מלאכה בשבת, שמכרו אותה לגוי. כאילו, הקדושה של הצדיקים היא מתפשטת, בסדר? אז גם לקניינים החומריים שלהם, זה אגב עומק המנהג החסידי לאכול בטיש מהצדיק. זה עומק העניין, שהצדיק הוא נפש שלמה, להבנת החסידים, כן? ודאי יותר ממני, שאני חסיד קטן כזה. וכשאני אוכל משארית המאכל שלו, אז הנפש שלי שהיא לא מתוקנת, היא זוכה לתיקון או להתקלל בנפש הצדיק, כי הרי קדושת הצדיק היא מתפשטת גם על הקניינים החומריים שלו, אז ממילא גם על החתכת חלה שהוא אכל או הוגה שהוא אכל וכו'. זה הרעיון פה. עכשיו, זה לאדם מבחוץ יכול לראות מאוד פגני, אבל בעומק העניין זה מנהג שהוא ממש המשך של ההנהגה של הנביאים. זה בכלל לא פגני, זה עניין מאוד רציני. בסדר? זה מה שאמרתי לכם, שאלישע הוא קיבל את אדרת אליהו. כלומר, אתה הממשיך שלי, אתה הקדושה של אליהו התפשטה על המעיל שלו. ואלישע עכשיו הוא זה שהולך איתו. זה גם מסמל לנביאים שהוא ההמשך שלו. עד כאן זה ברור, נקודה הזאת. בסדר? בסדר, אז אני צילך. יפה. אז אתה שואל אם האוטו שלו זולל פחות דלק של הנביא? יכול להיות, לא יודע. הכל יכול להיות. הבבא סאלי, כן, עם הערק וכל נכון, משקה את כולם ככה, כל עוד היה מגבת על הערק, נכון? הספיק לכל החפלה שם. לכל ההילולה. בסדר, ברגע שמישהו הוריד את המגבת, נגמר השפע. זה, יש דבר כזה. בסדר? יפה. אז חזרנו לענייננו. אם כן, אז הסברנו קצת מה זה רוח הקודש על פי הרמב״ם ועוד, פי הרב קוק. אז בוא נתחיל רגע לדבר על המושג, רוח הקודש זה מתחיל במילה רוח, נכון? בשביל להבין קצת יותר לעומק, יש לנו שלושה מושגים, שזה נפש, רוח ונשמה, נכון? אז הרוח היא המדרגה האמצעית בין הנפש ובין הנשמה. נפש זה מלשון שבת וינפש, נכון? זאת אומרת מנוחה. אז מה הקומה הרוחנית שנחה בתוך הגוף? הנפש היא קשורה לעולם המעשי שלנו, היא מה שמניע את הגוף שלנו, היא מה שהתבטא בחושים שלנו, אנחנו רואים, זה הנפש שלנו רואה, נכון? זה לא העין רואה, זה הנפש רואה דרך העין, היא שומעת את הנפש, היא זזה, יש לה עולם של, יש לה דמיון, יש לה רצון, יש לה וכולי, היא מניעה את הגוף, נכון? אז זה הקישור של האישיות הרוחנית שלנו, הקומה הרוחנית ביחס אל הגוף, לעולם המעשה. עד כאן זה בסדר? אוקיי, הרוח זה מבטא כמו רוח חיים, כמו משב רוח כזה. אני תכף אסביר את זה, על פי המשל של האריזל. האריזל הוא מסביר, הוא נותן משל, זה מובא גם בספר נפש החיים של רבי חיים וולוז'ין, על נפח זכוכית. ראיתם פעם נפח זכוכית? יש לו מין שפופרת כזאת, איזה מין צינור, והוא בקצה יש מין בלון כזה שהוא מנפח אותו. ראיתם איזה פעם? בחום, נכון? ראיתם? אתם יודעים מה זה? נפח זכוכית, לא ראית פעם?
כן.
מנפח, נכון? יש לו מין שפופרת כזאת, עם החום, כן. והוא עושה ככה כל מיני כלים. אז הוא זה כמו לנפח בלון על ידי קש, עם מי שלא מכיר נפח זכוכית, לא משנה. בכל מקרה, אז יש פה, במה זה נפתח התהליך הניפוח הזה? בזה, בנשימה של הנפח, נכון? אז נשימה זה אותיות נשמה. זאת אומרת, מי שנושף את הצינור, לתוך צינור כדי לתת צורה לכלי, אז זה הרבי חיים וולוז'ין אומר שהמן דנפח מתוכה נפח. הוא מביא את זה. כן? מה שנפח מתוכיותו נפח. כלומר, הנשמה זה אלוהי. אנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. נכון? הנשמה היא תמיד טהורה. החטא איננו נוגע בה, היא שייכת לעולמות שמימיים. ומן דנפח מתוכה נפח. כלומר, מה שנפח, מתוכו הוא נפח. אגב, מה המקור של זה? הרמב"ן מביא את זה, וגם בעל התניא מביא את זה, אבל אין את זה בזוהר, את המשפט הזה. וכנראה שזוהר שהיה בידיהם, ואינו בידינו. בסדר? לא, זה פשוט מספרות הסוד, אבל הרבה מצטטים את זה. אומר הזוהר, מן דנפח מתוכה נפח, אז זה לא מובא בזוהר. אתה לא תמצא את הפסוק, את המשפט הזה בזוהר. לפחות אני לא. קיצור, אבל הרמב"ן מביא אותו, זה מובא ברמב"ן. זה כן. אז כנראה זה זוהר שהיה בידי הרמב"ן, כי הזוהר הוא... בסדר, היו כל מיני... לא יודע איך לקרוא זה, קונטרסים כאלה שהיו... שלא כולם הגיעו לידינו. כנראה שהיה כזה אחד בידי הרמב"ן. בכל אופן, אבל זה משפט מאוד מפורסם, כן? מה המקור שלו. בכל אופן, אז עכשיו, הנשיפה של הנופח היא עוברת דרך השפופרת הזאת, דרך הכלי, נכון? אז ובסופו של דבר היא נכנסת אל כלי, והיא נותנת לו צורה לפי הרצון של הנפח, ושם היא נופשת, היא נחה. זאת אומרת, יש לנו פה שלוש, יש לנו את האוויר בשעה שהוא בפה של הנופח, יש לנו בשעה שהוא עובר דרך השפופרת, ויש לנו כשהוא עכשיו מנפח את הבלון זכוכית הזה בסוף, נכון? אז זה מקביל לנשמה, לרוח, זה האוויר בתוך השפופרת, ולנפש, זה הרוח, האוויר שהוא כבר, הוא כבר נח בתוך הכלי הזה, בתוך הגוף. אז הנפח הוא השם בעצמו. אגב, זה מובא במעשה בראשית, כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו, נשמת חיים, נכון? ממש נפיחה, נכון? ויהי אדם לנפש חיה. זאת אומרת, ועכשיו, הרוח, זה בעצם הנשימה של השם בשעה שהיא נפגשת או נכנסת אל תוך הווייתו של האדם. אז זה, עכשיו, זה תהליך מתמיד כזה, כן? אז... ההשפעה האלוהית היא כל הזמן מחלחלת בנו. אנחנו כל הזמן מקבלים תורה, למשל, נכון? כתוב, ברוך אתה השם, נותן התורה, לא נתן התורה. ומין, כמו, ואתה מחיה את כולם. אז הרוח של האדם זה קשור אל הבחירה החופשית שלו, אל הדעות שלו. כשאדם הוא בעל רוח הקודש, זה קשור אל ההשפעה הרוחנית ששופעת עליו בלי הרף. כל הזמן הוא במדרגה רוחנית עליונה, בתנועה כזאת. זה מין השפעה שבתנועה, כמו הרוח הזאת שהיא כל הזמן נושבת. אז הרוח אלוהית שהיא נע, אגב, רוח זה אותיות רווח, והפער בין הנשמה ובין הנפש. הנשמה זה האידאל הרוחני שלנו. האופי האלוהי שלנו, הטבע הרוחני שלנו, כן, קדושת הטבע הרוחני שלנו, כן, השליחות שלנו בעולם, יש כל מיני דברים שהם קשורים אל הנשמה, הרצון העצמי הפנימי היותר עליון שלנו, האידיאל של חיינו, כן, בכל המקרה, מה אנחנו מצליחים להופיע מזה בארץ, זה הנפש, עד כמה הירח הוא מלא מאור השמש, ועד כמה הנפש היא מלאה, היא מופיעה, היא זו, מוזהרת מאור הנשמה. יכול להיות לך ירח מאוד קטן, והרבה חושך, נכון? זה אדם שהוא לא מקושר במיוחד לנשמתו, אולי רק קצת. ויכול להיות לך ירח במילואו, זה אדם צדיק מאוד מאוד גדול, בסדר? אגב, זה גם בתורה של הכלל, ועד כמה המדינה היא מופיעה את התורה, בסדר? את נשמת כנסת ישראל. אבל זה במאמר מוסגר, זה מתאים לשיעורים בימי חמישי באורות. אבל זו אותה חוקיות. עד כמה המדינה, המציאות הלאומית שלנו, היא נאמנה אל נשמת האומה, אל התוכנית האלוהית, אל השכינה וכו'. אוקיי. העליונה. בכל אופן, אני ממשיך. אז אם כן, אז הדברנו קצת את העניין של של הרוח, כן? וגם של הנשמה וגם של הנפש. אם יש לכם שאלות תשאלו, כן? כי זה דברים מאוד פנימיים, מה שאני מדבר פה. בכל אופן, אדם שזכה לרוח הקודש, הוא זכה בעצם לקלוט איזשהו מסר אלוהי, או עזר אלוהי מניע אותו. יש לו השגות עליונות שקשור לעולם של הדעות והתפיסה וכולי, וזה המושג של רוח הקודש, אדם שהוא הוא, הוא, הוא שואף להגיע אליו על ידי גם המצב המדיטטיבי, שאנחנו אומרים, יערה עלינו רוח ממרום, שאדם של, הוא מבקש איזושהי תודעה נקייה, עליונה, התרכזות מאוד גדולה בתכנים רוחניים, בדבקות בהשם. אז כתוב, אשפוך רוחי על כל בשר וניבו בניכם ובנותיכם. עכשיו, באופן כללי אנחנו יודעים שהרבה דברים בתחום הרוחני מורכבים מ-10 מדרגות. זה לא מקרי שבעשרה מאמרות נברא העולם, ו10 דורות מאדם ועד נוח, ו10 דורות מנוח ועד אברהם, ו10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, העניין הזה של 10 מדרגות, אז זה מופיע גם כן הרעיון הזה בספר מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים, תשימו לב שהוא מתאר, זה אתה שאלת אלעד בשיעור קודם, נכון? למה בשיעור רוח הקודש? מספיק מסילת ישרים, נכון? נכון? כן, יפה. אז תשובה, קודם כל אמרתי שזה נכון אגב. זה רבי חיים ויטל אומר. כל מה שאני אומר עכשיו זה עוד אפשרות, אבל תראו שזה אפשרות שהנביאים היו משתמשים בה. אני אראה לכם, אנחנו זה לאט לאט, אנחנו הולכים מהקל אל הכבד. אז כן? אנו, כן. כן, אתה צודק. אז עוד פעם, אני חוזר לשאלה שלך. שאלת אותי אחרי שיעור קודם, מה זה רלוונטי לנו כל המדרגות הגבוהות האלה שאני מדבר עליהן? רד עלינו אווירון, נכון? קח אותנו למרום. אז מה זה קשור אלינו? תשובה, זה בעצם המודעות לנושא הזה, היא מאפשרת לנו להיפגש גם עם כתבי הקודש וגם עם כל מיני התבוננות רוחנית וכו' בצורה אחרת. של קודם כל, בואו ננסה להיות תודעה נקייה כזאת. יש הרבה אנשים בדורנו סובלים מבעת קשב וריכוז פנימית וחיצונית, נכון? ואתה רוצה להיפגש עם רוחניות גבוהה, עליונה, אז קודם כל יש לזה דרכים איך אתה מגיע לאיזו השקטה פנימית ומתבונן בצורה עמוקה על דברים וחווה אותם. ויש דרכים, טכניקות כאלה, להגיע למדרגות רוחניות גבוהות, ולמה לא ללמוד אותם? זה חשוב ביותר. בסדר? אני חושב שזה פותח צוהר לעולם רוחני שדורנו מאוד זקוק לו ומשתוקק אליו. המודעות לנושאים האלה. בכל אופן, התחלתי לדבר שהרבה דברים ברוחניות, אז תודה שהזכרת לי את השאלה. אז הרבה דברים ברוחניות הם קשורים למספר 10, ותשימו לב שגם ספר מסילת ישרים הוא בעצם, אם אתה סופר את המדרגות שהוא מתאר שם בספר, או שמובאות בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שעליו בנוי הספר, אז הם גם כן 10 שלבים. תורה, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה. הקדושה, אנחנו יודעים שהיא מביאה כבר לרוח הקודש, נכון? זה המשך הברייתא. ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, זה ממשיך שם, נכון? ואנחנו פה מדברים על הסולם הזה, שהוא קודם כל מביא אותו למדרגה רוחנית עליונה. זה גם הבנה שהרמח"ל בנה לנו, או חז"ל לפני, כן, בנו לנו איזשהו סולם, שמה הוא עושה בו? הוא בעצם לפני, למה זה מביא את האדם לרוח הקודש? כי הוא מזכך את כל מדרגות הנפש שלו. זאת אומרת, הקומה של הנפש שלו היא בנויה, וזה מהלך שהוא כל החיים, כן, לעסוק בזה, ואז הוא יכול לזכות לקומה של למעלה, של הרוח. אז לכן זה 10 מדרגות. קודם כל, תורה, הכוונה, שהוא עוסק בלימוד קבוע של התורה. בסדר? וזה מביא אותו לזהירות, שלא לעבור על שום הלכה, ושום עבירה לא לעבור. אחר כך זריזות, זאת אומרת, זריזות מתמדת, לעשות כל מצווה בהתלהבות, ולחיות חיים שהם נקיים, כן? זה נקיות לחלוטין, גם במחשבה, גם במעשה. הוא קונה קומה שלא רק זהירות, כי נקיות זה כבר זהירות יותר מדוקדקת, בוא נגיד ככה. ואחר כך הוא מגיע למדרגה של פרישות, שזה כלומר הוא פורש במה שמיותר לו, במותר לך התקדש. וודאי שדברים שהם מותרים לו אבל מביאים אותו לחטא, שהוא יודע בעצמו, אז ואז תארה, כאילו הוא מתאר את עצמו מכל רע, מכל חיור. זה הצד של החומרות, התארה. זה הכל כבר במדרגות של פרישות, כן? אז תארה זה אסור מרע כזה, כן? או עשה טוב, אני לא יודע. אחר כך חסידות, כן? אז זה כבר, להתחסד עם קונו, זה כבר... זה להיות אדם כללי, ולעשות הרבה מעבר למה שההלכה דורשת, או מה שאדם צדיק מחויב בו. להיות צדיק, אתה צריך קיים את כל שולחן ארוך, אבל חסיד, הוא כבר עושה מעבר. גם מחמיר על עצמו בענייני פרישות, גם בעשה טוב, כן? וגם חומרות, וגם הנהגות חסידות, שזה ה... וזה אחר כך ענווה, כלומר, הוא מכיר בכך שכל מה שיש לו זה רק מאת השם, יש לו איזה ביטול של הצד השלילי שבאגו, ואחר כך עירת חץ, זה כבר כל כך בהערצה כלפי הגודל האלוהי, ולגמרי, לגמרי שקוע בסדר האלוהי, מבקש לחיות על פיו, ואז הוא מגיע לקדושה, שזה ממש, טוב, לפי מה שהרמח"ל מתאר, זה בא אחרי פרישות קודם כל, שפרישות זה מהצד שלא נצרך בחומריות, בגשמיות, הוא לא, הוא רחוק מלהיות מחור לעולם הזה, הפרוש, ההפך, הוא פורש ממה שמיותר לו והרבה דברים מיותרים לנו. אחר כך הקדושה זה כבר להיפגש עם העולם הזה באיזה מדרגה לא מאוימת. כי הוא כל כך קדוש שהעולם הזה לא מאיים עליו יותר, אלא הוא מסוגל להופיע את הקודש בחיים הארציים. הוא אדם קדוש, הוא לא מאוים מהחומריות. והשלב הבא זה השגה של רוח הקודש. בסדר? אז זה תוכנית חינוכית לאדם שהוא מבקש הערה רוחנית עליונה לכל החיים, כן? זה תוכנית. אז כן, מה שלא שמים לב שזה 10 שלבים האלה הם מקבילים ל10 מדרגות רוחניות שהמקובלים קוראים להם 10 ספירות וכולי. אז המקובלים הם כן כותבים כל מיני כוונות שהן קשורות לממש כוונות מפורטות שהן מיועדות להשיג רוח הקודש. אבל אני אמרתי גם מקודם וגם בשיעור קודם זה ברור שאפשר להשיג את המדרגה הזאת גם באמצעות פשוט תפילה ועבודת השם, אבל בצורה נמרצת, כן? אז רבי חיים ויטל הוא כותב את זה, הוא כותב, אז הוא אומר, כאילו באופני השימוש בהשגת רוח הקודש, הוא כותב, אפשר שתושג על ידי קדושת האדם ועוסקו בתורה מבלי תצטרך מעשה אחר. זהו. אבל קדושת האדם, הוא אדם קדוש, ועיסוקו בתורה, כן? זה מספיק לכאורה. אבל זה לא אומר שאי אפשר בעוד אמצעים, בסדר? אז יפה. עכשיו, אני אקריא לכם, נראה כמה אני אספיק. נלמד רגע שתי מקורות. אז הרמב״ם קודם כל כותב בהלכות יסודי התורה, הוא כותב ככה, שמיסודי האל, מיסודי הדת, זה נמצא בפרק זין על החלף. מסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. קודם כל צריך לדעת שיש נבואה בעולם, יש הערה רוחנית, מה שדיברנו היום, רוח הקודש, אבל זה צריך הכשרה. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, שזה חכם, גיבור ועשיר, הוא לא כותב פה, אגב, עשיר, נכון? הגמרא אומרת את זה. עשיר, אין הכוונה שיש לו תיק השקעות של מיליונים, והוא מפיק רווחים. זה לא הכוונה עשיר. הכוונה עשיר שיש לו מה שהוא צריך, בסדר? שהוא לא עכשיו, קדוש ברוך אומר לו, תנבא בנינווה, אז אומר לו, אין בעיה, אבל אין לי כסף לאוטובוס, הרב-קו שלי גמור, וכרטיס האשראי שלי אולי אפשר... הכוונה שיש לו אוטו, בסדר? אתם מבינים מה אני אומר? עשיר זה לא... אנחנו כולנו עשירים, אני אומר לכם, בדור שלנו. אנחנו רק מתבחיינים, אבל כולם עשירים. בסדר? הכוונה שיש לו אמצעים. בסדר? לא הכוונה עשיר מופלג. אז אם כן, אז אדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, שלם בגופו, שיכנס לפרדס, מה זה פרדס? הכוונה תורת הסוד, בסדר? אז זה בפשטות, כן? כאילו, זה נקרא טיול. למה טיול? אתה מטייל. מטייל, כמו שאדם עושה טיול. מה, לקחת משהו מהמסלול הזה? רק חוויתי אותו, לא לקחתי ממנו כלום, נכון? אז אדם הוא מטייל שם באריזה, בעץ חיים, אני יודע, מטייל במעשה מרכבה, מטייל בזוהר. זה נקרא טיול. אז כשיכנס לפרדס, זה נקרא... וימשך באותם העניינים, כי פרדס אומרים פשעת דרש רמש סוד, נכון? אבל סתם הכוונה, הכניסה לפרדס זה הכוונה לסוד, בסדר? וימשך באותם העניינים הגדולים והרחוקים, תהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג. אז והוא מתקדש והולך, הוא פורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, הוא לא... זה לא מעניין אותו. כל השטויות שאנשים עסוקים בהם, כל ההבלים. הוא לא שם, הוא פורש. מדרגי כלל העם הולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל, באחד מדברים בטלים ולא מיבלי הזמן ותחבולותיו. זאת אומרת, מאוד מדויק, מאוד מרוכז, מאוד אסוף למטרה שלו, נכון? יש לו מטרה אלוהית, הוא אדם גדול. אלא דעתו פנויה תמיד למעלה. קשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות והתאורות. זאת אומרת, הוא עסוק ברוחניות, הוא מתבונן על ההנהגה האלוהית, על הסדר האלוהי, על הגוון של ההערה האלוהית, דרך המציאות שהוא נפגש איתה, מה צורת ההשגחה עכשיו, וכו'. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה, טבור הארץ, ויודע מהן גודלו, מיד רוח הקודש הורה עליו. מה אומר הרמב״ם פה? כאילו אדם שיש לו הכשרה לזה, והוא עסוק בהתבוננות, ולא עסוק בהבלי הזמן, ופרוש מכל השטויות, ומתבונן, דעתו פנויה להתבונן צורה רוחנית, אז רוח הקודש הורה עליו. יש לו הכשרה לזה.
אז זה אותו אחד שהוא חכם גיבור ועשיר.
כן. אז רגע, הרמב״ם התחיל מיסודת הדעת לידע שהאל מנבא את בני האדם, נכון? עכשיו מה הוא דיבר? על רוח הקודש. אבל הרמב״ם גם מסביר מקום אחר, שזה ההתחלה של הנבואה. רוח הקודש זה ההתחלה, משם אפשר לעלות. אז אמרתי בתחילת השיעור, לא היית, שהרמב״ם כותב 11 מדרגות בנבואה, במורה נבוכים חלק ב' פרק מ"ה, והשתיים הראשונות זה רוח הקודש. שזה מתבטא בגבורה, או מתבטא בהערה אלוהית. יש לו כל מיני הבנות רוחניות, והאמת גלויה מתגלה לו פתאום, הרב קוק כותב וכולי. הסברתי על זה בתחילת השיעור. מה זה בדיוק? אז בכל מקרה, אז הרמב"ם פה אומר, כן, אדם שהוא עסוק בה, להתבונן, כמו שראינו ברבי אברהם בן הרמב"ם, שהוא קודם, התבונן על מעשה השם. מעשה השם שבטבע, מעשה השם שגם, איך הוא כותב פה רבה, מן הצורה הראשונה עד טבור הארץ. הכוונה מההשתלשלות הרוחנית העליונה, ממה שנקרא, כן, כאילו, זאת אומרת שהאריז"ל מתאר את תחילת יצירת בכלל הנמצאים, כן? וכולי, ועד עולם הטבע, רואה את חוכמת השם בכל. ראינו בשער הבחינה בחובות הלבבות, הבוקר שהחכם הוא עוסק בזה. כל מפגש שלו עם המציאות, הוא מבקש את חוכמת השם שבתוכו. כל מפגש, כל אירוע, כל מערכת, לא משנה זה אם זה יחסים חברתיים או מדיניים, או להתבונן על משהו גשמי, לחפש את חוכמת השם שבכל דבר, הכל, הכל, אז זה החכם. עכשיו, זה בעצמו מביא אותו לאהבת השם, ולדבקות בהשם, וגם לרוח הקודש. בסדר? עם כל העוד תנאים האלה. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים. הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר. הוא האדם אחר. הוא איתנו ולא איתנו. הוא בתודעה רוחנית מוגברת. ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים. זאת אומרת, גם כשהוא מסתכל על חכמי דורו, הוא יודע שהוא במקום אחר. הרב קוק, הוא כותב את זה. הוא ידע שהוא במדרגה אחר, הרב קוק. הוא ידע שיכול להיות שאומרים שם באגודת ישראל מה שאומרים, אבל זה לא מה שעם ישראל צריך כרגע. אתם מבינים? הוא כתב דברים בהקשר, הוא גם יש לו, הוא כותב אפילו על המקובלים, איך, הוא חולק על איך שהם לומדים, המקובלים הרגילים שלו באורות התורה, הוא ידע שהוא כאילו במקום אחר לגמרי, בסדר? אז הוא נתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, ברור שעל בני העמון הוא התעלה, וכבר ממזמן הוא התעלה, אבל גם על החכמים, כי יש לו עזר אלוהי בקרבו, יש לו הבנות אחרות, יותר פנימיות, יותר גבוהות. כמו שנאמר בשאול, וצלחה עליך רוח השם, והתנבית עמה ונהפכת לאיש אחר. צלחה עליך רוח השם, התנבית עמה ונהפכת לאיש אחר. התהפך לאיש אחר, הוא כבר לא אותו אדם. אז יש פה עוד מקור שרציתי להביא לכם. אז יש, הרמח"ל כותב בדרך השם, הוא כותב שמעבר ההשכלה הטבעית, יש אמנם עוד גזר שתימצא לו השכלה מעולה מזו מאוד לאדם, והיא השכלה הנשפעת. והיינו שיושפע לו שפע ממנו, התברך שמו על ידי איזה אמצעים שהכין לזה. אז אמצעים אנחנו קצת לומדים פה, נכון? והגיע השפע הוא אל שכלו, תוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור בלתי ספק ובלתי טעות. זאת אומרת, הוא יודע את האמת, החכם, בעל רוח הקודש. ברור לו. וידע הדבר בשלמות. זאת אומרת, הוא גם קולט את כל העניין. סיבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו, ועניין זה נקרא רוח הקודש. והנה בדרך זה ישיג עניינים מה בגדר, מה שבגדר ההשכלה הטבעית, אך ויותר ברור, כמו שזכרנו, ישיג גם כן עניינים מה שאין בגדר ההשכלה הטבעית שתשיגם, מכלל זה העתידות והנסתרות, ויש בזה מדרגות מדרגות, בין השפע, הכוח השפע הנשפע, ובזמן שהוא נשפע, ואיך הוא מגיע אל האדם, ומהות הדברים שנודעים לו, אבל בכולן תהיה השפעה בדרך שירגיש בה המושפע בבירור, הוא יודע, זהו, כאילו שהוא קיבל פה הערה ממרום, ולפעמים יכול להיות שיקרה, יושפע שפע בלב האדם, שהעמידהו על תוכן עניין מעניינים, אבל הוא לא ירגיש בו, אלא כמו שנופלת לאדם מחשבה בליבו, וזה על דרך הרחבה נקרא רוח הקודש. כמו שבוחרים שם לילד, אז רשי שם אומר שזה רוח הקודש בידי האב. פתאום מנתנצת בו, לא סתם. אז זה קשור לנשמה שלו. אבל באמת רוח הקודש זה כבר הרחבה. רוח הקודש באמת, הכוונה שהוא ניכר ונרגש בבירור לבעליו. הוא יודע שהוא קיבל פה הערה ממרום, ושהוא יש לו עזר אלוהי והוא אדם אחר. אוקיי, אני חייב לעצור. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות. השיעור הבא נדבר על הנבואה. היום דיברת מאורך הקודש.